ניתאי סגיב, מה העניינים?
שלום וברכה.
שופטי מסך, פרק 34, ספיישל מונדיאל, לא ספיישל, אבל סיכום, לא יודע, אנחנו סיימנו מחזור ראשון, ואנחנו בעיצומו של המחזור השני, אנחנו מקליטים מרחוק, אנחנו לא בקוקפיט היום, אבל אני וניתאי התכנסנו ככה כדי לסכם את הסיפורים וההפתעות שממשיכות ואלו שפחות, כדי לדבר איתכם על זה. קודם כל, ניתאי, איך אתה חווה את כל מה שקורה עד עכשיו?
זה מעצבן שאתה יודע, אתה מרגיש שהטורניר בהלך רוח, מאמר על דברים מסוימים, כולך מבסוט על עצמך, מחזור ראשון, כן פגעת, התקדמת, עניינים, ואז הכל מתפוצץ לך בפנים במחזור השני. כל מה שהלכת איתו, כל התיאוריות שפיתחת הולכות, וזהו, ולך תדע איך לאן זה עוד יכול להגיע. הכל הפוך.
אני רק רוצה להגיד, חביבי, אני פגעתי במרוקו, יותר מזה זה לא מעניין אותי. ולא, לא שמעתי לאנשים אחרים שהמליצו או לא, פשוט ראיתי את בלגיה מחזור ראשון, וידעתי שמרוקו ינצחו את המחזור שני.
האמת שעם איך שהבלגים נראו, זה באמת היה ברור, אבל, זאת אומרת, ברור. ברור לחדי העין, אבל זה היה, זה פשוט נראה רע, אתה מבין? זה היה בדיוק אותה יכולת מתמשכת גם במשחק השני. אבל עוד נדבר על זה.
אז לפני שנתחיל, רק נזכיר לעוקבים שלנו, גם לעקוב אחרינו בפייסבוק וגם באינסטוש, וכן הלאה. ואם אתם רוצים לדעת עוד מידע על הנבחרות, שבזכותן אני גם, אגב, בזכות אותו מידע, אני שמתי על מרוקו והצלחתי, אז אתם, יש את כל הפרקי ספיישל מונדיאל, זמינים בכל האפליקציות, אז הנה פתיח. טוב, מה, נפתח במשחק של אתמול?
יאללה, קדימה.
ספרד גרמניה, מה, איזה אבל, קודם כל במי שבעט בדלי, או קודם כל במשחק הכי, לדעתי המשחק הכי טוב שראינו, נבחרת אחת נגד השנייה, כאילו מבחינת רמה.
כן, תשמע, אני חושב שאפשר היה לסמן את המשחק הזה מראש, כאחד שהתעלה לרמה גבוהה, גם ברמת כדורגל מהנה לעין, מדובר בשתי נבחרות שהן הכי חיוביות בגישה שלהן ומניעות הכדור במהירות ומשחקות משחק באמת פתוח. אני חושב שמחצית אחת, אתה יודע, קשה כל זה לראות מי בועט את בדלי ומי לא, אבל מחצית אחת הייתה בשליטה יותר ספרדית, עד שהגרמנים חזרו לעצמם, אתה יודע, התעוררו על החיים שלהם. הם שיחקו קצת עם משקולות וראו את זה, אתה יודע, בעקבות
אתה יודע, זה אשכרה... אשכרה הם באו למשחק הזה בקטע של בונה, אם אנחנו מפסידים, אנחנו יכולים לעוף מונדיאל שני ברציפות בבתים.
כן, אני חושב שהעולם כולו הרגיש את זה, זה 20 דקות לסוף, לא? כבר הייתה התחושה הזאת של זהו, גרמניה הביתה, וזה הזוי. לא מסתדר לך בסטייט אוף מיינד שלך לגבי הנבחרת, גם לא על הקמפיינים האחרונים, אתה יודע, היו, נכון, היו ביקורות, הלכו אחורה, הרגיש משהו בקסם שלהם קצת נעלם, והגיע אנסי פליק, ואתה יודע, אחרי קריירה יפה בביין, קדנציה יפה בביין, ונכנס לנעליים הדי גדולות שהשאירו לו, אבל עם חור מסוים, והוא מילא את זה יפה. אז אתה שואל את עצמך, איפה הכדורגל הזה עכשיו? כמובן שכשאתה מדבר על טורניר גדול, זה כל הצורה של החשיבה משתנה, אבל הם אתמול במחצית השנייה חזרו טיפה להיות הגרמניה הזאת, שלא רואה בעיניים גם אם זו ספרד, וספרד, אני מזכיר לך, נתנה הצגה מטורפת במחזור הראשון, אמנם מול קבוצה שלא כל כך הייתה ברמה, אבל זה נראה באותו יום כמשהו בלתי עציר, וגרמניה התמודדה עם זה יפה. קצת חוסר מזל שליווה אותה, אבל אני חושב שהם בסופו של דבר סוג של הגול הזה, השער שוויון הזה פשוט תשאיר אותם בחיים, ויותר מזה אני חושב שגם סלה להם את הדרך לעלות בסופו של יום, כי המחזור האחרון יהיה מאוד קל עבורם.
אתה יודע, ראיתי את הגול של אלברו מורצ'ה, ולא יכולתי, מורצ'ה, אתה רואה, אני כבר קורא למורצ'ה, מורצ'ה, תכף אני אסביר למה, כי לא יכולתי להתעלם מזה, שוואלה, מדובר באוצ'ואה ספרדי. הבן אדם, כאילו, הוא מגיע לטורנירים, כמה שזה מוזר להגיד, בטורנירים גדולים הוא כובש.
נכון.
אבל מחוץ עליהם, וואלה, הבן אדם יכול להיעלם לך בקבוצות, בקבוצות גדולות, אבל פשוט להיעלם. הוא לא נמצא כל כך בתודעה. ואז מגיע גביע העולמי, בום. והוא שם שערים כמחליף, וזה, אבל הוא שם את השערים שלו, שזה ממש כאילו מוזר. אגב, זה כאילו... כתבת פה בליינאפ על ניקלס פולקרוג. פולקרוג.
כן, פילקרוג, כמו מנשן.
פילקרוג. כן, אז זהו, כאילו, רשמת שזה, כאילו, מזכיר ימים יפים בעמדת החלוץ של גרמניה, ודיברנו על זה, כאילו, גם עם ענבל מנור, בפרק שעשינו על גרמניה, שאין לגרמניה חלוץ מרכזי, ובדיוק כשהוא נכנס, ראית חלוץ, ראית מישהו, כאילו, שעומד, וכאילו, יש מטרה, ו... אתה יודע, אולי מאז קלוסה לא היה להם כזה חלוץ, קלוסה או...
גומז, מריו גומז.
גומז, כן, אני יודע, יודע. אבל כאילו, אתה ראית שיש מישהו לפנות עליו, להפנות עליו את המשאבים. אני כן יכול להגיד שהסתכלתי אתמול על המשחק ואמרתי, בונה, איך רואים שזה משחק בין אירופאיות שהן בכושר, והן לא מפחדות לתקוף אחת את השנייה, ושתיהן בסטייט אוף מיינד של אנחנו באים לנצח. זה לא משנה של ספרד הספיק טקו, אין שתיהן באות לנצח, לא משנה מה.
בטח, תראה, גם ספרד פה, אל תשכח שיש לה משחק אחרון את יפן, קבוצה שגם לה יש עוד הרבה על מה לשחק, כאילו, ברור שהם ירצו את ה... לרגע כבר.
כן, אבל בוא, הם שמו שבע ל... כאילו, מבחינת הפרש שערים, בוא, מה הסיכוי שגרמניה תשים שבע לקוסטה ריקה?
נכון. ועדיין, כאילו... אותה יפן ניצחה את גרמניה, שכחת? אני בטוח שהספרדים לא שוכחים, והגרמנים בטוח לא שוכחים.
לגמרי, לגמרי, ועדיין, לא יודע, זה היה פשוט יפה, משחק כאילו קצבי כזה, שוואו, זה חבל שאין מספיק. תגיד לי.
אגב, רגע, שנייה, כן, אנחנו, כן. אנחנו שכחנו לציין פינת האופטה שלנו,
אופטה?
כן, אופטה, כמו אופטה ג'ו, אופטה ג'ו זה.
אוקיי.
לאחברי הנתונים בטוויטר, שאותו פילקרוג, אגב, כן, עונה מטורפת בוורדר ברמן, לא סתם מוזומן לנבחרת, שרה שערים בליגה, שני בישולים, זה מעמדת חלוץ, זה יוצא דופן, וורדר ברמן בעונה באמת טובה. ופילקרוג בעצם השחקן המחליף הראשון, אז אני אומר עוד פעם, פילקרוג הוא השחקן הראשון שנכנס כמחליף במונדיאל אצל גרמניה, וכובש מאז מריו גצה בגמר 2014. אז אולי זה מבשר טובות לגרמנים, השחקן הזה. לא רק את מישהו מזכיר שהיה לפניו, כי זה היה באמת סיומת מטורפת שלא ראינו, אני חושב, טיל כזה משחקן שלהם בשום שער שהם הפגיעו, גם לא בהכנה. סוף סוף יש איזה קילר הצחני כזה באמצע, ובוא נראה.
בוא נראה באמת, לא, אני, שוב, אני, אתה יודע, בתחילת הטורניר אמרתי, יש לי תחושה על פילקרוג, כאילו אולי לשים עליו מלך שערים. עזוב, לא שמתי, בצדק לא שמתי.
זה יומרנים.
לא, אני אגיד לך למה, כי אמרתי, יש מצב שהוא יהיה, ב-2002, קלוסה, מירוסלב קלוסה, הביא אותו כחלוץ, אבל אמרו, זה חלוץ צעיר, פולנים, תזריח, לא יודעים מה.
כן.
ווואלה, לא יודע, הלכתי, רציתי לשים על כיוון 2002, אבל אם אני הייתי הולך טוטל 2002, אז כנראה שגם הייתי שם את ברזיל זוכה. אבל לא עשיתי את הטעות הזאת, כמו שאתה יודע.
אני חושב ש...
הלכתי על טעות אחרת.
כן.
תגיד, היפנים בעטו בדלי, מה קרה להם?
וואו. קשה לסכם נבחרת שאתה לא יודע איך לאכול אותה מהרגע הראשון, אתה יודע, זה...
בסופו... פעיטה אחת לשער הייתה לקוסטריקנים. היפנים פתאום הגיעו שהם צריכים לשלוט וליזום, כי קוסטריקה מה לעשות עדיין בהלם ממה שהם חטפו.
כן.
והיפנים לא היו רגילים לזה. כאילו, הם אמרו, אנחנו נבוא קטנים ונצא באטרף במתפרצות, ושאנחנו צריכים לשלוט, אנחנו לא שם.
כן. הם גם לא אימו הרבה לשער, ואתה יודע, כשיש מולך קיילור נאבס, ש... בימים כאלה בקריירה חי בשביל הרגעים האלו כנראה, אז זה באמת משימה לא פשוטה בשביל נבחרת, בטח אחרי האופוריה של נצח את גרמניה, ובסופו של יום, אני לא חושב ש... זאת אומרת, הם היו הרבה יותר טובים. אתה יודע, אי אפשר לבוא לבקר אותם על זה שהם שיחקו כדורגל לא טוב. הם שיחקו, הם הגיעו...
בסדר, גם גרמניה היו יותר טובים מהיפנים.
כן, הגיעו להזדמנויות, לא עשו את התכלס, ובסופו של יום זה מה שאתה... אתה לא צריך שחק כדורגל טוב, כבר דיברנו על זה גם בפרק הקודם. צריך לשים גולים, צריך להיות יציב מספיק. פלטה רצינית. נראה שקוסטריקה... היא הייתה יותר התפורה של הבית, וזה לא... גם הגול שהם הבקיעו היה קצת מצחיק, גול של שוער. קשה לקרוא לזה ניצחון משכנע, בוא נגיד ככה. יותר סנסציה אפילו במובנים מסוימים. כן, אני לא... תראה, לי באופן אישי לא כואב יותר מדי על יפן, כי אני לא... בעיניי זו נבחרת שכך או כך לא ציפתה יותר מדי לעלות מהבית, אני לא חושב כשיש לך את ספרד וגרמניה, אבל... זה עוד לא הסוף בשבילם, ואני חושב שעם כל האנשים שמספידים, סוף הסיפור, זהו, זה עכשיו בידיים של הגדולות, לך תדע. כבר עשו את זה לגרמניה, עוד משחק אחד של אנדרדוגיות, כמו שאתה אומר, ו-you never know.
אז מגרמניה ויפן וספרד, ובוא נאמר שגרמניה וספרד יעפילו, כאילו אני לא רואה איזושהי אופציה אחרת.
אם הם יעלו עם חלוץ כמו שצריך ולא שחקו אותה, אתה יודע, אנריקה גם עשה את הטעות הזאת, עלה בלי חלוץ טבעי, ראה את פרן טורס בהזדמנות הראשונה והחשובה שלו גם במחרבן את זה, אז יכול להיות שקצת מנטלית אולי טיפה עלה לו, אתה יודע, היה קצת אווירה טובה, אווירה של צחוקים אחרי המשחק הקודם עם ה... אתה יודע, בסוף, הוא הרי היוצא עם הבת של אנריקה, אז היה את הסיפור הזה של אם הוא יחגור ככה, ואם הוא ככה, אחות שהכניס לו את זה קצת יותר מדי לראש, והיה לו מרוכז, היה קצת לחוץ, והפעם, אם הוא יעלה עם חלוץ נורמלי, אז זה יכול להיות הרבה יותר פשוט לשתיהן, גם לגרמניה וגם לספרד.
אז מחלוץ נורמלי לכוכב נורמלי, לא יודע, לא, לא נורמלי, כוכב לא נורמלי.
נורמלי הוא לא, זה הדבר האחרון שלו.
אך, מסי, המסי. תשמע, אני ראיתי את המשחק הזה בפאב, וכל הפאב, זה כאילו, נראה כאילו, ישראל זה מדינת מסי, זה לא, אולי חוץ מהאוהדים הארגנטינאים נקרא לזה ככה, או הברזילאים נקרא לזה ככה, כולם, כולם כזה צעקו בטירוף, כאילו, ברמה ש... אבן הגולה מהלב של כולם, מהפחד שמסי במונדיאל האחרון שלו יודח, לפחות בשלב הבתים.
כן, אני חייב לתת עובדה ככה ממקום העבודה שלי. אני הרי עובד בתאגיד בחטיבת החדשות.
ניתאי סגיב כאן חדשות, רק כאילו לסבר את האוזן לא אמרנו, אבל...
כן, אז הרייטינג הגיע באותו ערב ל-24.1%. משהו שאתה...
מה זה? שברו סי? יותר מהמונדיאל הקודם,
אני בטוח במיליון אחוז. קשה לי לעמוד את זה עכשיו, כי אני חושב שאז לא היינו במדרג רייטינג, אבל 24.1... מה זה, בלי למצמץ, תחשוב, זה גם בלי אפליקציה, בלי כלום הישראלים, אתה אומר, מדינת מסי, זה לא מדינת מסי, זה חייזרי מסי, זה פסיכופטים של מסי, כאילו, זה כל מה שעניין אותם. אני בטוח במיליון אחוז שבלי שהוא על המגרש, אנחנו מגיעים, מגרדים את השליש מזה, לא שאני מסתכל על זה, אתה יודע, זה בסוף הגיוני, זה לא החדשות, זה הטורניר הזה, אבל כאילו, המונדיאל עצמו עומד על איזשהו סטנדרט מסוים, ופתאום הוא קפץ פי שניים ומשהו, רק בגלל בן אדם אחד, זה אומר הכל. מטורף, מטורף. מה אני אגיד לך, ארגנטינאים זה פשוט, זה תופעה. הם כולם סובלים.
אתה יודע?
כולם סובלים
כן,
מזה.
כן, זהו. אתה יודע, זה כמו, סליחה שאני משווה, אתה אוהד הפועל, נכון?
כן.
אבל זה על אותו עיקרון.
יש.
כאילו...
יש בזה, יש
בזה משהו. נולדתם לסבול, לנצח 1-0, איכשהו... שדברים לא הולכים, ותמיד זה כאילו, ואתה יודע למה אני מתכוון.
כן, אתה רואה את ה... חוץ מזה שלהם יש ציפיות, אתה יודע, אנחנו באים בלי ציפיות. הפועל זה חסרי שאיפות ומקסימום, אתה יודע. אם כבר, אז ננצח. ואתה רואה שזה משחק, המשחק הולך קשה, כולם סובלים, מי לא סובל, השחקנים, הקהל, הצוות בספסל, הטבחים של הנבחרת, האסירים בביתי סוהר, הנשיא, מי לא סובל, כולם שם גמורים. אתה יודע, 64 דקות של אלוהים ישמור, מתי זה יקרה, אם זה יקרה בכלל, אם לא, אנחנו הולכים הביתה. ופתאום הוא בא, אתה יודע, משום מקום, גול שהוא גדול ולא כזה גדול באותה מידה, אבל דווקא בגלל שהוא לא כזה גדול, זה מה שעושה את זה, פשוט, אתה יודע, אתה אומר פנומנלי, הוא פשוט נורמלי.
אתה יודע, זה כאילו, כל שחקן שהיה בועט את זה, וזה היה כאילו... נכנס ככה, אז היום, וואי, זה גול יפה, אבל זה מסי, עם כל מה שיש עליו, עם כל הלחץ שהנבחרת הייתה, וזה שיום לפני זה, זה שנתיים למרדונה, והעומס 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 של הלחץ, אז אתה כאילו אומר, פאק, טוב שזה קרה. ובטח ובטח שטוב שזה הוא, כלומר, כי כולם שמים עליו טיין של האם הוא יכול לסחוף את הנבחרת הזאת או לא. ווואלה, גם ב-2014, בבתים, זה היה רק הוא. הוא זה שהביא אותם לשמינית הגמר. כלומר, אם אין מסי, ארגנטינה לא עולה לשמינית הגמר. שלא יש ספק.
נכון.
וגם במונדיאל הקודם, הוא שם את הגול מול ניגריה. לא משנה, אבל גם עכשיו אתה רואה שזה הוא. הוא זה שכובש מול סעודיה, מול ערב הסעודית. הוא זה ש... אתה יודע, בסופו של דבר, הוא גם סיים אתמול עם בישול. אי אפשר כאילו... לא יודע, לא יודע. זה, עכשיו, זה לא שלארגנטינה אין, אגב, אין, אין עוד שחקנים.
זהו,
פשוט
זה
משהו שם תקוע, אני לא יודע איך להסביר את זה.
זה לא איכות השחקנים כנראה, כי דובר הרבה לפני הטורניר, זה לא אותו סגל, זה כבר לא הקבוצה הגרועה שהייתה סביבו, תמיד ישבו לרונלדו שפורטוגלי יותר מוצלחת. אגב, גם השוואה שהיא עזויה בעיניי, כי גם לא הייתה קבוצה לא מי יודע מה, שהוא הוביל אותה לגדולות, ובגמר היא עשתה את שלה לבד, זה נכון, אבל בצורה די מסריחה. לא חשוב, זה לא היה דיון. הדיון הוא שבכל מה שקשור לארגנטינה, אתה אומר תמיד מסי ועוד 10. לא משנה מה איכות השחקנים של היד, אתה יודע, לאוטרו לא קיים בטורניר הזה, רק עושה פדיחות. האיכות של הסגל כבר... על פניו, אתה יודע, זה לא סתם מבוסס ליגה ארגנטינאית ודי. זה שחקנים שכולם באירופה, בקבוצות מכובדות, לפחות רובם הגדול באירופה, בקבוצות מכובדות, עושים חייל בקבוצות האלה, ומשהו קורה כשהם מגיעים לנבחרת, לא יעזור כלום. זה מנטליות של אומה כנראה, שקשה לה. קשה לה לעמוד ברגעים האלה, הלחץ, העננה הזאת של מרדונה של פעם, היא פשוט מרחפת באופן קבוע, ואתה יודע, גם על הרכב הייתה קצת ביקורת, על סקלוני, על הסגל, כלומר, מישהו כבר התחיל מההתחלה להרכיב, ופתאום נכנס אנזו פרננדז, חסיד אומות ארגנטינה.
רגע, שזה מוזר שהוא לא פתח אותו איתו, אגב, זה שחקן, באמת, ראיתי אותו בבנפיקה.
כן.
שחקן, כאילו, גם הגול שלו, אתה יודע, מסי הביא לו, הוא עבר את השחקן שלו על אולי חצי מטר, והוא לא היה צריך הרבה, הוא עשה פשוט הטעיה ושחרר בעיטה מהמקום לחיבור,
כן.
שלא הרבה שחקנים יכולים לעשות דבר כזה.
נכון.
עכשיו, אתה יודע, מסי הוא כאילו, אתה יודע, אני באמת רוצה שהוא יזכה, וכאילו אין, אני לא מסתיר את זה, בסדר? ווואלה, אתה ראית שאחד הדברים הראשונים, זה שאנצו פרננדס רץ והם מתחבקים איתו, כאילו, הוא מסוג השחקנים בזמנו שאומרים ש... לפחות, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, באחד מהדפי שפע... שפע התוכן שיש באינטרנט לגבי המונדיאל הזה, אנצו פרננדס בעצמו הוא מעריץ של מסי, שמסי פרש לפני כמה שנים, הוא כתב לו מכתב, שהוא אתה יודע, הוא היה אז נער, שחקן נער, והוא כתב לו מכתב שלא יקנה, שישאר, אתה רואה את זה שיש את ההשפעה הזאת של, אני לא יודע איך להסביר את זה, של החבר'ה הצעירים שבאים, מעבר שהם נלחמים בשבילו קודם כל, רגע, עוד לפני ארגנטינה, הם חייבים שהוא יצליח. אז אני חושב שזה גם נותן למסי יותר את האנרגיה ואת ה... נקרא לזה, את היכולת גם לבוא, וגם להתייצב מול המצלמות ולהגיד, אנחנו ביחד, אני לא פחד מזה, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה מרגיש קצת שונה ממונדיאלים קודמים.
אני חושב שהנבחרת... כנבחרת...
מבחינה מנהיגותית שלו, לדעת.
טוב, רגע, אבל גם הנבחרת עצמה, אתה יודע, יש איזושהי עסקת מסקנות, נראה לי, בהכנה המנטלית לטורניר כזה, והטורניר הקודם, בעקבות מה שראינו מהם. וכן, הם אמורים לקחת את כל הסיפור הזה אחרת, לדעת להיות ביחד אחרי הפסד, ולא ליפול הלחץ הזה, וכל אחד במקום שלו. כשאתה חלק מקבוצה, אתה חייב את האמונה אחד בשני בחדר הלבשה, ולצערנו זה לא כל כך ניכר אתמול, אגב, ביום שבת. זה לא ניכר כי הארגנטינאים עדיין היו חושך מבחינת קבוצתית, ושני השערים הללו הגיעו מפעולות אישיות מדהימות של שני שחקנים.
אבל אני חושב שהחושך היה נטו בגלל הלחץ.
אז זהו, לא אבל, זה, אבל זה אומר שאין
מול,
להם...
תראה, מול ערב הסעודית, חצי ראשון, הם שיחקו אדיר.
נכון, זה אגב...
אבל אז אתה מגיע מול מקסיקו,
ואתה... זה בדיוק מה שאמרתי לך, אגב, שבפרק הקודם אמרתי שאילו הם ידעו לחזור רגע אחורה למחצית הראשונה, לשחזר את הביטחון העצמי הזה, כדי לשחק כדורגל טוב, איכותי, קבוצתי, אז הכל בסדר, אבל זה בדיוק הפעולה ההפוכה שהם עשו, אתה מבין? הם נפלו ללחץ, סמכו שוב פעם על מסי, עוד פעם, it's 2018 all over again, אתה לך תמצא את עצמך עכשיו, כאילו זה נופל, הכל קם ונופל עליו, הפעם הוא היה שם, יכול להיות ששוב זה יפתח להם את הצ'קרות, אבל אתה... זה לא יחזיק, זה לא יחזיק לטורניר. מסי לבד לא יחזיק לטורניר, זה כבר קרה, ראינו את זה. כאילו בקצב הזה הם לא מגרדים רבע בעיניי, אני אהיה בספק אם הם מנצחים את פולין.
אז זהו, אז בואו נעבור רגע לפולין. לבנדובסקי התרגש ממש.
כן, האמת שזה היה לא שגרתי, גם הוא את זה, אני לא אחזור על השידור, אבל זה היה לא שגרתי מאוד לראות אותו ככה, אתה יודע, עוד שנייה בוכה שם. אבל זה אומר הרבה על מה זה מונדיאל, זה דבר ראשון, ובית שגם החייזר הגדול ביותר והמכונה הזאת יכול להיות לא רק אנושי, אפילו פגיע. דיברנו על זה שאין לו את השערים במונדיאל, לא כבש, החטיא את הפנדל גם, אתה יודע, המון לחץ על בן אדם. הפולנים עצמם, זה מאוד דומה לארגנטינה, כאילו בלעדיו הם לא קיימים. וגם, אתה יודע, הגול שהפקיע זה על חדות שם בהתקפה, וכמובן ששחקן עם הסיומת שאתה הכי רוצה בעולם לרגעים האלה, הקיצה הזאת בחמש שניות. כן, והערב הסעודית, אתה יודע, זה היה לא רחוק, גם הפעם זה היה לא רחוק. זה לא מופרך בכלל גם שמול מקסיקו הם מגרדים ניצחון, ואז בכלל טירוף לא נורמלי. מה אני אגיד לך? זה משחק ביתי עבורם. תחשוב על זה ככה, כאילו...
אני חושב שלכל נבחרות ערב זה משחק ביתי.
זהו.
אין נבחרת ערב שלו, כאילו...
אז תחשוב על זה, כאילו סעודיה...
בשבילם זה...
כן. סעודיה בעצם מארחת את מקסיקו במשחק הזה. תחשוב מה הולך להיות שם.
איזה טירוף.
כן, איזה להט, כאילו, ביציים. כמו משחק
ביתי. האם יש סיכוי שמקסיקו לא מעפילה לשמינית אחרי אין ספור שנים?
יש סיכוי. אפילו רוב הסיכויים בעיניי. לא יודע, אולי אני overwhelming מערב הסעודית, אבל מדובר פה בקבוצה שזה לא קשור בכלל ליכולת, זה קשור אך ורק ל... אתה יודע, בצבא קוראים לזה לוחמת פרט. כל אחד מהם משקיע בכל פעולה את המיליון אחוז שלו. נכון שהם לא מספיק טובים ולפעמים זה לא עובד. אז זה מה שקרה הפעם. מול ארגנטינה זה עבד, פעולות אישיות, כאילו הרבה לחץ, משחק לחץ, אז הפעם מול המקסיקנים זה היה קצת, זה יהיה כאילו על החיים ועל המוות. ומה אני אגיד לך, אני באופן אישי אצטרך מכונת הנשמה, אז אני בטוח על כל 1,000 ארגנטינאים ביציע צריך דפיברילטור בדחיפות, כי אם לא, אז יהיה לנו פה אסון, המשחק לא יגיע לסיומו.
זהו, זה בית כאילו, שלא תיארנו לעצמנו, שנגיע למחזור האחרון איתו ככה.
לחלוטין.
בוא נעבור רגע מהבית שבו יש את הכוכב הכי גדול בעולם, אולי אתה יודע, אני אומר כאילו, וואי, מתי אני, מסי ואני באותו גיל, מגיל 17, אז בעצם 18 שנה, וואו.
מתי אתה גומר את הסוס, זה מתי מסי גומר את הסוס, זה מה שאתה אומר.
אז משם נעבור לזה ש... תכף, כאילו, נראה בה נבחרת הכי טובה, אבל גם נראה השחקן הכי טוב עד כה בטורניר. קיליון. קיליון מבפה.
כן, הוא עדיין בונה את הסוס, אין מה לומר.
אני כאילו, אתה יודע, צרפת היחידה עד כה עם 6-6, הבטיחה שמינית. כאילו היא סיימה את שלה, עשתה את שלה, הבטחנו שמינית, כנראה גם במקום הראשון, הכל טוב. יכולת יציבה, כלומר, אתה לא... כן, היא תספוג, כן, אבל אתה לא רואה איזה נפילה מסוימת ביכולת שלה, אתה רואה שזו אותה צרפת לאורך כל ה-90 דקות, היא יכולה לספוג, יגיעו מולה למצבים, אבל יש לה את הכוחות ההתקפיים שלה. וזה כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על אמבפה, אמבפה בן 24, הוא כבר כבש כמות מסוימת של שערים בגביע העולם, הוא כבר נמצא במצב שבו אם הוא זוכה השנה, הוא מה שנקרא משתווה לאחד שקוראים לו פלא, ואתה, אתה יודע, הוא כבש את השער ה-250 שלו מול, אתה יודע, בקריירה, מול דנמרק. זה הזוי, זה כאילו, אתה אומר, בוא נה, בן אדם ב-24, לאן הוא יכול להגיע? ווואלה, לפחות כאילו לפי השלב בתים, אני לא יודע מה יהיה בנוקאוט, אבל לפחות לפי השלב בתים, אני לא זוכר נבחרת אלופת עולם, כבר הרבה זמן, שנראתה כל כך מוכנה לקחת back to back.
כן, נכון. המילים האחרונות הן האמיתיות ביותר והמשקפות ביותר של מה שקרה פה עד עכשיו, כי אני, בניגוד לארגנטינה, אגב, או לא יודע, גם, אתה יודע מה, אולי אפשר להקביל את זה טיפה לברזיל, כי גם ברזיל מסתכמת ביכולת הקבוצתית שלה, ולא רק ביכולת של שחקן כזה או אחר. צרפת, כקבוצה, נראית מלחיצה. מלחיצה מאוד. זה באמת, כדורגל, אתה רואה את האורגניות של השחקנים, איך כולם מכירים טוב אחד את השני, איך הם משחקים מסודר בחוליה התקפית, זה פשוט, זה מרשים לראות את התאום, אתה יודע, ז'ירו ואמבפה, אין ביניהם שום קשר בקבוצות, לא משחקים אפילו באותה ליגה, ובנבחרת זה נראה מדהים, אז המחמאות לדשאן, המחמאות לחוליה, לשלישייה התקפית, המחמאות גם, אגב, לתאו הרננדז, שמשחק שני ברציפות מפגיז, הפעם סוף סוף הוא במקום הראוי לו, כאילו, לא ברור, עדיין לא ברור לי איך הוא לא פתח במשחק הראשון, אולי היינו נמנעים מכל העוגמת נפש של אח שלו. זה נראה טוב, זה נראה טוב גם מול קבוצה לא פשוטה בכלל, כאילו, דנמרק זה לא עוד יריב, תכף נדבר גם עליה. מה שכן, הגנתית, זה לא זה, לדעתי, הם במצב שבו הם חייבים להסתמך על יום התקפי טוב, כדי לא ליפול פתאום באיזה רבע, אתה יודע, מול קבוצה היא קשת, בסוף אנחנו כבר נגיע לקליבר יותר גבוה, למרות שדנמרק היא קבוצה קשה, זה לא שלבים מאוחרים, זה לא נבחרות הראיות אירופה באמת שהם נפגשו מולן, ואני לא בטוח שקונטה סלש ורן את קונדה אולי שיעלה בתור בלם, כי אתמול זה נראה לא טוב, הם הגיעו הדנים להרבה הזדמנויות, זה יכול היה להיות יותר מזה, יכול להיות יותר מגול אחד. החוליה הגנתית היא נקודת תורפה, יש לוריס טוב בשער, נראה שהוא הגיע חד לטורניר, וזה יזקף לזכותו הניצחון אתמול. עניין של, כמו כל יום כנראה בשלבים מאוחרים במונדיאל, זה עניין של יום נתון כדי להעיף אותם, אבל זה בעיקר לבוא לתת את הצוגה הגנתית ולתסכל את אמבפה, כי אמבפה זה ההתקפה של צרפת, זאת אומרת, יום לא טוב שלו, וכנראה שכולם קצת פחות ינו, אבל זה לנטרל אותו, זה להתרגל לגריזמן, שאתה יודע, קיבל רול חדש, שחק 10, עושה את זה ממש טוב. מוסיף שחקן שנכנס מקו שני, ואתה יודע, כאילו, לך תתמודד עם, כאילו, עם חלוץ, כאילו, שבא מקו שני.
כאילו גם דשאן נראה לי עשה את השיעורי בית מהיורו האחרון, והנבחרת, לא יודע, זה נראה כאילו צרפת נראית מוכנה יותר. אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו, אתה מכיר את זה שאתה מסתכל על הנבחרת, ואתה אומר, הם מנצחים יכולת, הם לא מנצחים גם במקריות. הם מנצחים כקבוצה, אתה יודע שהם יעשו את שלהם. זאת אומרת, זה לא עכשיו תנודות מאוד גדולות במשחק שלהם. ככה הם משחקים. לא יודע, זה נראה אחרת. לא יודע, אתה יודע, הם כבר שברו את המנחוס של אלופות עולם שלא מנצחות ולא מעפילות מהבתים.
כן.
שנה אחרי שהן זוכות, מה שנקרא.
כן.
ואתה יודע, אלופת העולם האחרונה, אם אני חושב על זה, שהפילה מהבתים, אבל גם היא הותחה ברבע הגמר, אם אני לא טועה, או מול צרפת עצמה, זו הייתה ברזיל שזכתה ב-2002, היא הפילה ב-2006, וב-2006 היא באה עם סגל מפחיד, רונלדיניו שחקן העולם, קקה הצעיר, לא יודע מה, אז היה רוביניו, ורונלדו פנומנו, ולידו אדריאנו, הם באו סגל, כאילו אמרו, הם הולכים לעשות back to back, אבל לאורך כל הדרך זה היה נראה מאוד מאוד עצלתיים. פה זה לא נראה, זה דווקא נראה פשוט צרפת טובה. זה, אני לא יודע איך להסביר את זה.
יש איך להסביר את זה כנראה. כן, דוגמת שחקן הכי טוב בעולם היום, ואין מה להוסיף כנראה. אבל זה שוב, זה לא... אתה לא, אתה לא, אני חושב, כמו שאי אפשר היה לעמוד את אנגליה מול, לא יודע, מול איראן במשחק אחד שפתאום נתנו שישייה ואמרת מה זה, הבתים האלה, לא יודע, היה להם בית קל באופן יחסי. ניצחו את דנמרק, ניצחון מרשים, יכול היה להיגמר אחרת. התקפית זה מלחיץ. כקבוצה, אתה יודע, הגנה, פגיעות, יום לא טוב של ההתקפה וזה נראה אחרת, אתה מבין? כי הם לא קבוצת הגנה מי יודע מה. אז... כן, זה...
באוסטרליה יש סיכוי לעלות לשמינית, זה הכי קיילות.
כן, זה אגב משקף את הזיה של בית שזה, אתה מבין? כאילו, אתה יכול להבין למה צרפת מטיילת, ואתה יכול להבין למה דנמרק כאילו נלחמת על חייה, שזה גם קצת הזיה.
שזה גם הזוי, כי הרבה אמרו על דנמרק לא יודע, הסוס שחור של המונדיאל הזה בעקבות מה שקרה ביורו.
הדנים... קצת ביש מזל שנפל להם מצרפת דווקא במשחק הזה, כי כנראה שהם היו משחקים מול טוניסיה במשחק הזה, אז יכול מאוד להיות שזה היה טיול walk in the park, וזהו, וחזרנו לחיים. ואז הקרב מול צרפת שכבר גומר את הסיפור שלה, אתה מבין? אז הלוח משחקים גם קצת היה אכזרי אליהם. נכון שמעדו מול אוסטרליה בפעם הראשונה, זה כבר... אז היה, אבל סליחה, הם מעדו מול טוניסיה, ואם היו מקבלים את אוסטרליה, זה היה נראה קצת אחרת. גם עכשיו, המצב שלהם די מזהיר, אתה יודע, כאילו, משחק אחרון, המלחמה על החיים היא עבור שתי הנבחרות, אבל ברור לכולנו מי הנבחרת הקשוחה יותר, מי המכונה, בוא נקרא לזה ככה, לעומת מי הגיע במזל למעמד הזה. וזה לא סוף הסיפור של דנמרק, אין לי ספק, וזהו, ואתה יודע, הבית בסוף, הסטטיסטיקה תתאזן, כמו שאומרים.
בוא נלך רגע לקרואטיה ומרוקו, לרבט וזאגרב. כן. תכלס, הקבוצות, הנבחרות הטובות בבתים שלהם, אין בכלל ספק, כאילו, אתה יודע, אני עוד לפני הטורניר אמרתי, מרוקו יכולה להפתיע, אבל כאילו, שחשבו על חשבון מי, כולם אמרו על חשבון קרואטיה, כי קרואטיה בחילופי דורות, והם הגיעו לפיק המאוד גדול שלהם בגמר גביע העולם, ובדרך כלל לוקח להם 10-20 שנה לפיק חדש, זאת אומרת, תחלופה של דורות.
כן.
דיברו על זה של בלגיה יש הגנה מאוד מאוד סקנה, ושחקנים יחסית ותיקים, אבל שהם באים, בסופו של דבר יש להם אחד בשם קווין דה בריינה, מצד אחד, ובשאר יש להם את השוער הטוב בעולם, שזה טיבו קורטואה, לפחות בשנה האחרונה. ווואלה, המרוקאים הכילו אותו ספינג', והקרואטים, אתה יודע, לא ריחמו על קנדה, שקנדה באה מראש בלי ציפיות, שזה אחלה, הם באים לשחק את הכדורגל הפתוח, הם מכינים את עצמם בכלל ל-2026, זה שהם עלו עכשיו זה היה, כאילו אמרו מה שנעשה, נעשה, ניתן טוב. וואלה, נתנו, שמו גול בחורה במונדיאל, זה כבר טוב. והפעם הבאה אני מניח שהם יפקו על דברים יותר זה.
כן.
למרות שזה היה ממש מרגש אלפונסו דייביס. אבל בונה, המרוקאים באמת, כאילו, שיחקו אתמול. אותי זה לא הפתיע שהם ניצחו. זאת אומרת, אמרתי, איך שבלגיה נראים, כאילו, אין סיכוי שיקרה להם עוד הפעם כזה, כמו קנדה. איך שהם נראים, הם לא ישפרו את זה למשחק השני, זה בלתי אפשרי.
כן, ואני לא בהכרח מאשים את, אתה יודע, כולם אומרים סוף דור הזהב. זה לא שכולם שם בני 35, אתה יודע, סוף קריירה וזהו, לא יכולים לרוץ יותר. משהו כבר חסר אנרגיות, אני לא יודע אם לקרוא לזה סובה, זה לא נראה לי המילה. זה קצת עניין של מאמן, בעיניי, שלא הכין אותם כראוי, לא הביא קבוצה שבאה לזכות בטורניר. אף אחד מהם לא בדיוק חשב על זה, אני חושב שהם כבר לתחושתם אולי בגישה הגיעו כאנחנו אחרי השיא, ואנחנו באים לפה לתת הופעה מכובדת ודי, ככה זה נראה לפחות מהיכולת שלהם על המגרש, אתה יודע, להסתכל על קבוצה כמו מרוקו, שעל פניו אמורה להיות נחותה מהם ביכולת וברמת השחקנים. קשה מאוד להסתכל על זה כמשהו שאתה יודע, אתה יכול להאשים רק את השחקנים בזה. אני חושב שהצוות קשל פה משמעותית. ומרוקו, כן, מרוקו קבוצה שיש לה מה להוכיח, תמיד יש לה מה להוכיח. בא, שיחקה באמונה שלמה שהיא הקבוצה הטובה יותר על המגרש, ככה זה הרגיש לפחות לצופה ניטרלי שלא מכיר את הרקע. אז כמו שאמרת, באמת קשה להסתכל על המשחק הזה כהפתעה, בטח ממה שראינו במשחק הראשון, וגם משהו בהלך הרוח שהיה על, על השחקנים הבלגים במגרש, ומרוקאים ניצלו את זה היטב, עשו שם באמת בעיניי בית ספר למוטיבציה, ואני אין מה לעשות, אני קודם כל מעריך את הלחימה בתור, כבר אמרנו, עד הפועל, לא מעניינת אותי היכולת, מעניינת אותי שחקנים שבאים לטרוף, והם עשו את זה מהשנייה הראשונה, נראו כמו הקבוצה הטובה יותר על המגרש, וניצחו בצדק, אולי גם הרוויחו את המקום שלהם בשמינית.
אבל שוב, אני מנסה להבין, תראה, אני כאילו, אם אני מסתכל רגע שנייה, אני חוזר רגע לבעיה הבלגית, נקרא לזה ככה?
כן.
בכוונה אני אומר הבעיה הבלגית. אני חושב שמשהו שם יותר מדי הסתמך על מה שהם עשו ב-2018.
נכון, נכון.
זאת אומרת, כן, יש שם, לא, אתה יודע, אני רואה את עדן עזרד. עדן עזרד בעצמו אמר שהוא כבר לא אותו שחקן. אז למה הוא פותח בהרכב? אתה יודע, יכול להיות יגידו, תשמע, הוא הקפטן, הוא נותן זה. עזוב, יכולת, יכולתית, הוא לא שם מבחינת יכולת. הוא לא שם, אז למה אתה נותן לו לפתוח? אני חושב שגם המאמן מיצה את עצמו, מרטינז. נכון, מרטינז?
כן.
מיצה את עצמו, ווואלה, לא, צריך לדעת מתי להגיד סטופ, די. ואני חושב שהפיק של המונדיאל הקודם, הוא לא עשה את הסטופ, ובגלל זה גם בלגיה נראים ככה עכשיו.
תראה, חייבים,
אבל אם אני רוצה,
כן, לא, חייבים לסייג פשוט, ולהגיד שאין להם את לוקאקו, כן? ולשחק בילדיו.
עזוב, עזוב. זה לא קשור.
קשה, נכון, קשה לקבוע שזה מה שחרץ את דינם. מסכים איתך. אבל,
ואני מאוד אוהב את לוקאקו. אני מאוד מאוד אוהב את לוקאקו, אבל ואני חושב שהוא, כן. שהוא בכושר הוא החלוץ אולי הכי טוב בעולם. עדיין זה לא תירוץ.
נכון, אבל אתה אומר זה לא תירוץ. מצד שני, גם גרמניה בלי חלוץ לא נראתה טוב, וספרד מול גרמניה בלי חלוץ לא הייתה חדה מול השאר. נכון, הבלגים היו גרועים בלי קשר, לא הגיעו למצבים בכלל, אבל כשאין לך את הפיבוט הזה, אין לך את מי שמושך תשומת לב, אני יכול להבין למה מקצועית הם מתקשים. אני חושב שהם יכולים להיות הרבה יותר טובים גם אם הם מתקשים, וזה כבר מתחבר למה שאתה אומר, וזה בסדר. כאילו, אתה יודע, אני חושב שזה הסוף, נכון, דור זהב וזה, אבל הבלגים מצמיחים שחקנים, גדלים שם עוד כישרונות. זה לא סוף הסיפור בשביל האומה עצמה.
לא, לגמרי, אני לא חושב שזה סוף הסיפור. אני חושב פשוט שהיו צריכים כבר להתחיל להריץ אותם. אחת. אין מה לעשות. אני מבין שהיה לכם חלומות מאוד גדולים לזכות עם הדור הזה במשהו. לא יקרה, מה לעשות? תשלבו כבר אנשים חדשים, אין מה לעשות, זה must. זה לא כאילו עכשיו, אין ברירה. אתה מגיע למונדיאל עם סגל מאוד מבוגר, דיברנו על זה גם בפרק שעשינו על בלגיה בספיישל, אתה מגיע למונדיאל עם סגל מאוד מבוגר, הסיכוי שתופתע הוא הרבה יותר גבוה. גם סגל שכבר רץ, אם אני לא טועה, 4 טורנירים רצוף, בלי חידוש, בלי כלום, בלי איזשהו משהו, אתה יודע.
בלי הפתעה.
כן. אז כאילו, סבבה שדבריינר יכול לבוא בכושר נפלא, אבל יש לו שחקנים במנצ'סטר סיטי שקל לו לשחק איתם ולהגיע לידי ביטוי. בבלגיה זה לא ככה. אבל אתה יודע מה? בוא רגע, ניגע עוד לפני שנגיע לבית הפוליטי ומה שהיה שם.
קרואטיה.
כן, אני רוצה שניגע בקרואטיה וגם בבית א', עם הולנד.
אין בעיה. אני חייב להגיד, אני חושב שאפרופו אמרת, שחקן שבא בפורמה, דה בריין עניינים, איוון פריסיץ' זה פשוט,
חיים שלי.
אין דברים כאלה. אין שחקן יותר underrated ממנו בטורניר הזה בעיניי.
גם בטורניר הקודם אגב.
וזה, באופן כללי, זה שחקן שאתה לא מתייחס אליו כקליבר מטורף בקבוצה שלו, כי טוטנאם זה קודם כל הארי קיין, סון ושוט, והארי פריסיץ'. ואיוון פריסיץ' בכלל משחק, אתה יודע, עושה גם הגנה, טוטנאם לא בדיוק קבוצת הגנה, אבל כאילו, תמיד הוא תורם, הוא גם נמצא שם ברגעים שהקבוצה במשבר, בתחילת העונה היו כמה משחקים שהוא שבר את הקרח, ופה בנבחרת, בא ככה בעל הנעלן, שני בישולים, כאילו, אתה יודע, קנדה עם כל האנרגיות, פותחת חזק, עניינים, לא רואה ממטר. זה מאפיין, זה מה שמאפיין את כל, את כל הקרואטים בעיניי, ובכללם אנדרי קרמריץ', שהוא השחקן השני שחייבים לדבר עליו בעיניי, אחרי פריסיץ'. קודם כל פריסיץ', גם שתדע, כאילו לסבר את האוזן, עם מעורבות ב-15 שערים, ביורו ומונדיאלים, כאילו טורנירים גדולים, 9 שערים, 6 בישולים, יותר מכל שחקן קרואטי אחר בהיסטוריה. שלום גם ללוקה מודריץ', שיושב שם בסגל, אתה יודע, יחד איתו, עובר אותו, במספרים אין על מה לדבר, הוא פשוט מעל כולם. וקרמריץ', אתה יודע, כשהייתי במונדיאל בסוצ'י ב-2018, וראיתי את הרבע גמר מול רוסיה, אני לא חושב שהיה רוסי אחד באצטדיון שהסתכלת עליו ולא פחדת לקבל ממנו איזה נגח על הפרצוף. זה רסי על המוח, כאילו, שתשבור אותך. וזה הקרין גם לשחקנים. לא היה טירוף כזה. וקרואטיה הגיעה עם, אתה יודע, עם ידיעה שמדובר בקבוצה גדולה, ואולי דור הזהב שלהם באמת, כמו הבלגים. ולא הרכינו ראש גם כשהם היו בפיגור מגול מטורף. ומי היה שם כדי להושיע אותם בערכה ולפתוח את המשחק מחדש? כמובן שאותו אנדרי קרמריץ', באמת, זה רוצח שקט, זה המהות של רוצח שקט. בא, מכה משום מקום, יוצא מהמחילות שלו, נותן את הדקירה הקטנה הזאת ובורח, אתה מבין?
אני גם אגיד עוד משהו, אתה יודע, כשמדברים על קרואטיה, אז אמרו, אולי הם הגיעו לשיא במונדיאל הקודם, ולך תדע מה, וזה, ואתה יודע מה? אני גם אמרתי את זה, ופתאום אני מסתכל על הסגל שלהם, ואתה קולט שרובם שם, רובם, אני אומר רובם, לא כולם, הרבה מילידי שנות ה-90, תחילת אמצע כזה, זאת אומרת, בני 27-8 כזה.
כן.
כשיש לך את לוקה מודריץ', פרישיץ',
דור אחד מודריץ', מעל.
כמובן ב-38, אבל וידה, שהוא הקפטן השני, שהם בני 33 כזה, ארבע, זאת אומרת, זה נבחרת ש... ואתה רואה גם איפה כולם משחקים, כן? כל השחקנים שלהם, כולם בליגה האיטלקית או בליגה הספרדית, כאילו אין פה כמעט נציגים, אולי חוץ מהשוערים, אחד, שניים מהשוערים שמגיעים, אתה יודע, מ... דינמו זאגרב ועוסק, אבל כן. כאילו, אין לך כמעט, החלוצים אולי חלק, אבל...
כולם עדיין ברמה הכי גבוהה שלהם.
כאילו אתה מסתכל על הסגל הזה, ואתה אומר, וואלה, לא מופתע שהם מעפילים. כאילו באמת, חשבתי שמרוקו יבואו על חשבונם, מסתבר ש... לא יודע. ווואלה לא מגיע לבלגיה לעלות. גם במשחק הראשון, כאילו, אני... זה יהיה ביזיון, זה יהיה כמו הנבחרת שעכשיו תכף נדבר עליה, שאם היא תעלה, זה יהיה ביזיון, אבל אם בלגיה תעלה, זה יהיה ביזיון.
כן, אז יאללה, בוא נעבור לבית א'.
שנייה, רגע. תגיד, אתה ראית פעם הולנד כל כך חלשה? באמת אני אומר, אף טורניר לא, היא לא נראתה ככה. אף טורניר, בשני משחקים לשים 5 בעיטות לשער, בחיית.
כן, זה מצחיק מאוד שאנחנו מתמקדים...
אפילו לא ב-2010, הטורניר ראו שהגיע לגמר, וכולם אמרו לו בשיטה ההולנדית, היא לא באתה ככה, היא לא נראתה ככה. וזה מרגיז אותי.
מה עוד יש להוסיף אחרי מה שאתה אומר, תאמין לי, זה... פשוט לא מסתדר שהנבחרת עם הכדורגל הכי חיובי, עם המנטליות, הליגה הכי התקפית בעולם, עם גולים בכל משחק, במספרים גבוהים משל כולם, בועטת פעמיים לשער, ופעם אחת מתוך זה למסגרת, והיא גם הגול מול אקוודור.
עכשיו, וזה עוד יותר מתסכל אותי, שבמשחק האחרון מול קטר, אתה יודע, המשחק על הכיף, הקלה אפנדי, ושתי הנבחרות הטובות של הבית הזה נדפקו, כאחד מהם תעוף.
כן.
זה מבאס?
ואתה, אתה יודע, אתה גם כואב את אנר ולנסיה שנפצע שם, למרות ש... אין לדעת עדיין, לא כך הבינו מה יפתח, לא יפתח, כאילו, זה יכול גם להיות פציעה של day to day, כמו ב-NBA, וזה יכול להיות פציעה של כמה שבועות, עוד לא כל כך פענחו שם מה קורה, וזה מתסכל מאוד בשביל אקוודור, עזוב הולנד, כאילו, אנחנו מבקרים את הולנד וזה, אקוודור נותנת פה, נתנה פה שני משחקים הירואיים, הייתה צריכה לנצח גם את הולנד, זה לא לנצח את הולנד,
זה לנצח... אני לא חושב שזה אירוי, כאילו, אתה יודע, דיברת...
כן, לא, זה שוב, זה אירוי כי אקוודורי, אתה יודע, זה שני קליברים מתחת.
נכון, מסתכלים על זה ככה, אבל אז אתה מסתכל על היכולת של ההולנדים, ואז אתה רואה ואתה קורא מה שקורה עם אקוודור, מה שעושים שם כנראה בעשור האחרון, וזו נבחרת שאתה יודע, בנוער שלה הגיע מקום שלישי בעולם, ואתה מבין שמשהו קורה שם, ואתה מבין שהם מרים את המשהו הזה שקורה, ואתה פתאום פותח את הסגל ואתה רואה, וואלה, יש שם שחקנים צומחים, ממש טובים, אז אתה לא מופתע. וכשאתה מסתכל על הולנד, אתה אומר, מה יש להם להציע? אלא הם איזה, אתה יודע, אני... באמת, לא יודע, או שזה השיטת משחק, לא יודע, משהו שם לא... ויש להם אחלה שחקנים, פשוט, לא יודע, לא... כאילו מה, באתם לעשות כאילו... העיקר הנקודות ובלי יכולת, אבל זה לא הולנדי, אז מה עשיתם בזה?
זה נכון, ואני במשהו אחד לא מסכים, זה לא, אתה יודע, זה אחלה שחקנים, אתה יודע, אתה לא יכול לפקפק, לא בווירג'יל בהגנה, לא בגאקפו שעושה עונה יפהפייה, באמת, והוא פשוט יהיה שחקן ענק, כאילו אין לי ספק בכלל, שנה הבאה באנגליה בלי כל צל של ספק. ודי יונג, וקופ מיינרס, ודאם פריז, כאילו, באף אחד מהם אתה לא מזלזל, אבל, ואקי אגב, גם בהגנה, כאילו ההגנה אמורה להיות חזקה, אבל עם כמה שאתה לא, אתה לא יכול לזלזל בזה, זה גם לא, זה לא הולנד של הגמר, אתה יודע, זה לא הולנד של 2010, זה לא מהדורות הגדולים שאתה תזכור בהולנד. לכן קשה לי להיות מופתע מזה שהם לא יגיעו רחוק בטורניר, זה שהם נראים כמו שהם נראים, זה כבר עניין אחר. אולי זה גם, אתה יודע, דיברנו אפרופו מרטינז וסוף הסיפור ומציטה, גם ונחל, אתה יודע, מאמן האינסופי שלהם. יכול להיות שצריך לשנות.
הם צריכים להתחיל לחשוב על משהו אחר.
כן, הכדורגל ההולנדי...
להתחיל להביא מאמנים צעירים,
בדיוק, ומאמנים... הכדורגל ההולנדי
לא יודע מה, רוג'ר שמידט, לא יודע מה.
כן, הכדורגל ההולנדי כל כך מתפאר באקדמיות שלו ובגידול השחקנים.
אבל אין לו מאמנים.
לא, הוא גם מגדל מאמנים. והגיע הזמן שייתן להם את הבמה, וייתן את הכדורגל הצעיר, החדש, הטכנולוגי, המאמנים שאוכלו לגעת בילדים האלה. אתה יודע, יש פה הרבה שחקנים שהם עוד בתחילת הדרך. וצריך, אתה יודע, אני לא אקביל את זה חלילה לגיא לוזון, אבל מאמן כזה שהגיע מהנבחרות הצעירות, שעשה כבר את ה... שנים האלה עם החבר'ה כשהם היו קטנים, אתה יודע, כזה שיוכל להניע אותם, כי זה נראה פשוט כאילו הם לא רוצים. זו עיקר הבעיה.
קול, קול. יאללה, בוא נעוף לבית הפוליטי.
וואו, מה מחכה לנו ביום שלישי? תגיד לי, איזה טירוף.
מה, זה הזיה, הזיה. כאילו, א', קודם כל איראן ריגשו אותי, אני חושב שהם ריגשו את כמעט כל אוהד ניטרלי בעולם. בטח לאור מה שקורה שם... אתה יודע, לא יודע, יש איזושהי הזדהות, בטח לאור זה שגם עונים מאוהדים שם להביע את עצמם, בטח לאור זה שהם קיבלו הוראה לשיר את ההמנון, בטח לאור זה ש... ואז הם גם ביכולת, תשמע, היכולת, אני חייב להגיד, פשוט הוא על נורא חיים, נורא חלשים, נבחרת נוראית. איראן הייתה כמה פעמים יכולה להגיע ופשוט טנטון מסירה נכונה וזה יהיה גול, אבל כאילו...
לגמרי.
זה נראה כאילו לא... איי, 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 מעוקצה. אבל הגיע להם לנצח, ובמשחק האחרון מול ארצות הברית, הם פאקינג יודעים ש... אם הם מנצחים, הם עולים וזה אחלה, והם עושים הישג מדהים. אפילו אם הם עושים טקו. זה יכול להספיק להם. אבל מצד שני, זה גם יכול להיות פרופגנדה מטורפת לדיקטטורה שהשחקנים נגדה. הדיקטטורה הזאת אימה עליהם ועל המשפחות שלהם. אם הם מפסידים, אז הם גם בסכנה לכתדה, ובכל זאת זה אתה כספורטאי תמיד רוצה לנצח. זה כאילו שם המון דברים גיאופוליטיים וחברתיים במשחק הזה, שזה מטורף.
כן, המשמעות מעבר לכדורגל, כמו שמלווה אותנו, מה שמלווה אותנו כבר... בשני המשחקים הללו ולפני הטורניר, יותר גדולה מהמשחק, אין ספק. המשמעות הסמלית, הפוליטית, אני לא מסכים שזה פרופגנדה לממשלה, כי הם כבר סיפקו מספיק אנטיתזה לדבר הזה במחאות שהם עשו עד עכשיו. כולם שם עולים בשביל האומה, לא בשביל הממשלה. זה נראה היה על העין בשירת ההמנון המאוד מאוד דלה שהייתה, בנשמה וברוח שלהם במשחק עצמו ובחיבור אחר כך, כאילו אתה רואה את האוהדים, כאילו שרובם, אני לא יודע כמה מהם באמת מגיעים מאיראן, אבל זה גם, דיברנו על מונדיאל ביתי וזה קרוב, אני בטוח שיש איראנים שהגיעו לשם, איראני מסלי. וזה מה שהוביל אותם לשחק ככה, גם ההזמנה של היריבה הבאמת אנמית בצורה קיצונית והמאכזבת שלי באופן אישי בבית הזה, יותר מהאנגלים אני מוכזב מווילס. מדובר כאן ב, אתה יודע, משחק של ארצות הברית איראן, שקשה לך לצפות לאיזושהי עליונות של קבוצה אחת על השנייה, כי האמריקאים הם סולידים. זו ההגדרה, פשוט סולידים. הם באים, אתה יודע, לשטוף את המגרש, לשלוט בכדור, הם גם מייצרים מצבים, הכל נורא טכני, הכל עובד, הכל מתקתק, גולים לא היו עד עכשיו, לא מספיק, ואתה תוהה לעצמך, האם מה שאתה צריך כאן זה לשחק את הכדורגל הישר, הלינארי, בוא נקרא לזה ככה, אל מול הצבע, הרגש והטירוף של איראן. מזל גדול שהזמינו דמות מכובדת כמו מתאו לאוז לשפוט את הדבר, לנהל את האירוע הזוי הזה. איש כל כך מסומפת וכן, מה אני אגיד לך? הזיה של שיבוץ בעיניי. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בשביל זה אנחנו חיים, לא? בשביל המשחקים האלה, אם זה, מה זה משנה, אם זה דרבי, מכבי נגד חיפה, או מכבי תל אביב נגד חיפה, או ארצות הברית איראן, או ברסה נגד ריאל. בשביל הדברים האלה אנחנו חיים, אני מאמין שבתוך המגרש זה ישמר אין פה שום דבר פוליטי בעניין הזה.
לא, זה יהיה ספורטיבי לדעתי, אין פה בכלל בין השחקן, אין, זה לא יהיה.
וזה למה זה מרגש אותי, אגב, יותר מהכל, זה למה זה מרגש אותי. העניין הספורטיבי על הכף, שכל נבחרת רוצה יותר מהכל להוכיח, וכל הקטע הפוליטי זה משהו שאנחנו אולי, בשלב הזה כבר, אתה יודע, כל מי ש מתרגש מזה יותר מהכדורגל, פשוט ממציא לעצמו משהו, כי בסופו של יום אף נבחרת לא רוצה לעלות כדי להראות שהממשלה שלה יותר חזקה. זה הפוינטה.
אין סיכוי שאנגליה תעשה איזה דיל עם ווילס, אה?
אתה יודע, דיברנו,
זה דיל של האי הבריטי.
דיברנו בפרק על, בהכנה, על זה שהווילשים לא, אי אפשר לקרוא להם מנודים מהאומה הבריטית, אבל כאילו יש את הפן התרבותי כאן שמפריד ביניהן. אז כאן, להבדיל מארצות הברית איראן, זה כבר לא עניין של ממשלות, זה עניין של עמים.
אגב, אני חייב להגיד, כאילו אני מסתכל על ווילס, אני מסתכל על בלגיה, כאילו אני מסתכל על כמה אירופאיות, נקרא לזה ככה, שאתה מצפה מהם לפחות לתת איזשהו
ניצחון. אחד.
משהו, להראות יכולת גם. וזה חושך. ואתה אומר לעצמך, איך הם הצליחו להגיע למונדיאל? כאילו באמת, לא בקטע הזה, הם פשוט נראות חושך.
כן.
לא, אין מוזר להלאה. אני לא יודע איך להסביר את זה. זה לא כמו פשוט חושך. ווילס נראית נורא, נורא.
הם לא, הם סובלים מאותה בעיה של ארגנטינה במובן מסוים. יותר מדי קם ונופל על בייל.
שהוא
בשלו כרגע. לך תדע, אולי זה עוד לא יתעורר, כן? על אף שהם, טוב, הם לא סיימו את הסיפור, גם להם יש על מה לשחק, אבל הם במצב הכי פחות טוב בבית כרגע.
אימור שלך, איראן או ארצות הברית?
אוף, אוף. וואו. אני חשבתי על זה המון, ואני עדיין מותקל. איראן, אתה יודע מה, איראן.
ושתדע לך שאני כאילו מאוד מחזיק מהנבחרת האמריקאית.
אני מאוד מחזיק, אבל איראן, אתה מבין?
הסיפור האיראני הוא יוצא דופן.
זה מה שמחזיק בטורניר הזה, אמרנו כבר. זה קודם כל
הסיפורים.
כן, זה קודם כל הרגש, זה קודם כל הרקע, מה מוביל אותך לסיטואציה. כן.
אז כאילו, אם אנחנו נסכם קצת, אבל אתה אומר, מה שמוביל אותך לרקע, מה שמוביל אותך לסיטואציה. אבל אני מסתכל על זה, אז אני רואה גם כאילו, נכון, כתבים ישראלים, ידעתם לאן אתם טסים ומה תקבלו יחסית, אז כאילו, למה אתם מופתעים? גם, לא יודע, קהל ישראלי, למרות שיש לי חברים שנסו כקהל, והם לא חווים את מה שהתקשורת, חלק מהאנשי התקשורת חווים, נקרא לזה ככה. אז זה כאילו, תמיד שם אותי גם באיזושהי פינה, שהיא בין הרגש והסיפור, שהוא סיפורים, והסיפורים העצומים, והנבחרות וזה, לבין זה שוואלה, כמה אתה יכול לנתק את ה... אתה מבין למה אני מתכוון? כמה אתה יכול לנתק את האנטיות אולי כשיש כלפיך? זאת אומרת, כאילו כמה אתה יכול באמת להזדהות עם הדבר הזה? ווואלה, אני מוצא את עצמי למשל עם איראן מאוד מאוד מזדהה. עם ערב הסעודית אני אף על היכולת שלהם ומה שהם עושים וכל הסיפור שהקהל בא וזה. אבל פחות כאילו, לא יודע. ומרוקו גם אני אף על הסיפור שלהם, ואז אתה שומע מה קורה בבלגיה שהם התפרעו מבחינת ניצחון. וזה כאילו באמת, כאילו מבחינת סיפורים אתה אומר, בוא נה, זה באמת סיפור יפה מה שקורה לנבחרות הערביות, והן מנצלות אטום שזה כאילו מונדיאל ביתי נקרא לזה ככה במחאות כפולות. אבל לא יודע, משהו... אתה מבין למה אני מתכוון? כן, אני כאילו שם כן. בתוך הסיפור, אני נהנה מהסיפור הזה, אני חושב שיש שם משהו אדיר שקורה, וזה נפלא, וזה מרגש אפילו אותי לפחות במידה מסוימת, כחובב של המשחק וחובב של כל הדבר הזה, של סיפורים וכדורגל ותרבויות, ואת כל ההשפעות השונות. אבל כישראלי, אם אני כרגע עכשיו לוקח את זה הצידה, ואני שם את זה כישראלי, אז זה מאוד מוזר לי בין דילמה עצמית כזאת של איך אתה בעד הסיפורים האלה, הרי אין לך מקום שם. במידה וישראל הייתה מעפילה, זה היה, אתה יודע, זה, לא יודע, זה היה סיוט לשחק, כאילו לא יודע. אתה מבין למה אני מתכוון?
תראה, זו סוגיה מאוד 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 רגישה, לשוחח עליה, אם כי כישראלים צריכים להיות עוגנים מצד אחד, מצד שני הגיוניים, אתה מבין? אני כישראלי ברוסיה לא כל כך הבהרתי לכל העולם ואשתו שאני ישראלי, לא משנה אם דיברתי עם מישהו ממדינות ערב או מהמזרח או אמריקאי או ארגנטינאי, זה לא כל כך עניין אותי. כן. מה שהעיתונאים הישראלים עוברים,
חלקם, כן, חלק לא
חלקם, עובר. אגב, מי שהחלק שלא עובר את זה, החלק שלא מציין. מה שהם עוברים, אף אחד לא צריך לעבור, מסכים שאתה יודע, כאילו, אין פה כל כך מה לבקר. הסוגיה ידועה, השנאה קיימת. מי שמופתע מזה ומוצא את עצמו מחפש את התופעה כדי לראות שזה באמת קורה, קצת תמים בעיניי.
אני גם חושב, אבל זה שם אותך...
מה? העניין של החיבור, העניין של ישראלי.
לא, אז זה שם אותי למשל כאוהד כדורגל, אבל גם כאוהד כדורגל שהוא ישראלי, בפוזיציה מאוד מוזרה, כי אני יודע שאם הייתי עכשיו במונדיאל, ואני מכיר חברים שזה, הנה יואב טס למונדיאל, יואב זהבי, ועוד הרבה אחרים שטסו, והם לא אמרו שהם ישראלים, אבל הם נכנסו למשחקים של ערב הסעודית ושל... נבחרת איראן ושל מרוקו.
כן.
ונהנו מכל רגע ומאוד מאוד הרגישו שייכות לתחושת האנדרדוגיות הזאת שלהם, שהם, איך שהם באו.
צריך להבדיל גם בעיניי חוש עיתונאי לסיפור, מאשר חוש אהדה או סימפתיה כזאת או אחרת לכל זהות שהיא, כי עיתונאי מחפש... את הסיפור, גם אם הוא לא כל כך פופולרי, וגם אם הוא משלם איזשהו מחיר על זה, תראה את מואב ורדי, אתה יודע, הוא סופג המון ביקורת, אני את חלקה מבין, אני בטוח שגם הוא מבין, אבל אני יכול גם להבין את החוש שמוביל אותו.
לגמרי, לגמרי.
ובגלל זה אני אומר, כאוהד להזדהות או לא להזדהות, שוב, זה השאלה כמה אתה מסתכל על ספורט בכלל בסיפור הזה. כי...
לא, אבל הנה, אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. בדיוק אתמול חשבתי על זה. יש לי חבר שנסע למונדיאל, עכשיו טס לשני משחקים, הוא היה אתמול בגרמניה ספרד, הוא היה היום אורוגוואי, פורטוגל. ומצאו שכאילו, בגלל שהאצטדיון ריק מול ביפן נגד קוסטריקה, אז חילקו כרטיסים חינם. עכשיו, זה קורה במונדיאלים. זה קרה גם בברזיל קצת, זה קרה בדרום אפריקה, ברוסיה מעט מאוד, כי באמת זה היה באירופה, זה היה הרבה יותר רועדים מאירופה, אבל זה קורה. ואני אומר לעצמי, בונה, איזה קטע? כאילו, אם זה לא היה בקטר, אז כנראה שיש מצב שהייתי קונה סתם כרטיס טיסה.
והולך.
הולך. וכאילו, הולך רק לפאנזונס, ואולי אם היו משחררים כרטיסים חינם לכל מיני משחקים, אז הייתי הולך. אתה מבין?
כן.
ופה אין לך את האפשרות בכלל לעשות את זה. כאילו, כי אם אין לך כרטיסים למונדיאל, אתה לא יכול להיכנס לקטר, אם אתה לא... וזה מוזר, בגלל זה אני אומר זה מוזר.
שמע, להגיד שזה פייר, זה לא פייר.
כי כאילו מדירים אותך.
נכון, זה לא פייר. אני לא, באופן אישי, מתקשה, אתה יודע, אני לא מזדעזע מזה, כי אני לא מופתע משום צורה, אתה מבין? אבל...
לא, לא, אני לא מופתע.
כן,
אני פשוט אומר...
זה פשוט לא הוגן. אבל הקטע, דווקא הקטע של להסתובב בלי, בלי אשרת תייר מונדיאל בעצם, הפן איי-די, זה משהו שהוא היה הכרחי לכל אוהד מונדיאל גם ברוסיה, ומעצם העובדה שאנחנו מנסים לפתוח את המונדיאל עוד, זאת אומרת, אנחנו, פיפה מנסה לפתוח את המונדיאל לעוד עולמות, לעוד עמים, אנחנו נאלצים כרגע לשלם איזשהו מחיר, עליו שהוא לא מחיר רשמי, כאילו, אם אתה צריך, אני אנסח את זה אחרת, סבבה? אם אתה צריך, אם אתה רוצה שהכדורגל יהיה בשביל כולם, Okay. Mm-hmm. צריך לשלם כרגע במצב הפוליטי העולמי מחיר. זו סיטואציה שכל ישראלי חייב להבין גם אם הוא לא מקבל אותה. אתה חייב לשלם מחיר של מדינות שכרגע לא פתוחות למדינות אחרות, אתה חייב לשלם מחיר של המדינות שפותחות את שעריהן, התפשרו בסופו של דבר על כל מיני עקרונות שלהן, כמו למשל שתיית אלכוהול ברחובות, שגם זה סוג של פשרה שגם פיפה התפשרה בשבילה. צריך לקבל את הסיטואציה. להזדהות עם זה או לא, ברור שלא, כל אחד ירגיש את העוינות, כל אחד לא ייהנה מהעוינות הזאת כשהוא הולך ברחוב ישראלי שם, או החוסר יכולת להזדהות עם מי שלא מסמפת אותך. וזה בסדר. אבל אתה לא יכול להתווכח, כמו שאתה בהכרח, אתה יודע, אני פשוט יוצר כאן השוואה שתכלס לא בא לי לעשות אותה בינינו, אבל גם אתה פה לא היית מקבל פלסטינאים שמסתובבים ברחובות במובן מסוים, אם היית מערך את המונדיאל אצלך במדינה, אתה מבין? אז אני אומר, לא להבין את הסיטואציה, אי אפשר לא להבין.
לא, לגמרי.
לקבל את זה מבחינת הוגנות, כן, זה הורס, במובן מסוים, זה הורס.
אבל תראה, כאילו אני אומר, כאילו מבחינת כדורגל ווייז, אם אנחנו מסתכלים, כאילו נניח...
כן, אני מבין, אחי, אני מבין שאי אפשר,
שזה מאוד מוזר. תראה איך הישראלים, כל כך כאילו, הישראלים, אני מדבר כאילו בכלל, קהל הכדורגל בישראל נקרא לזה ככה, מאוד מאוד מזדהה עם האנדרדוגיות,
כן.
ומאוד מאוד מזדהה דווקא עם הנבחרות האלה שעושות עבודה מדהימה, שאני אף על זה,
קשה,
אני אף על זה.
קשה, קשה, קשה לקבל את זה כשהן ערביות. אני מסכים איתך. זה שיח שאנחנו...
זה מוזר, זה כאילו מעין, נקרא לזה, דיסוננס. לפחות גם אני מרגיש את זה שזה סוג של דיסוננס, כי אני מאוד מאוד אף על הסיפור האיראני, ואני נשבע לך, אני באמת, אני עוקב אחרי הנבחרת הזאת, חודש מלפני המונדיאל שהתחיל כל הבלגן, וזה התחלתי לחפור ולחפור ולחפור, ופשוט כאילו אמרתי, אני ממש רוצה שיתאפיל מהבית הזה. סתם דוגמה, על ערב הסעודית, לא ידעתי שהם ככה ישחקו ויעשו הפתעה ווואלה, יירקשו. מרוקו, גם, אותו דבר. ווואלה, זה דיסוננס שאני מרגיש אותו מהרבה אנשים ברשת שהם כאילו מאוד בעד האנדרדוגיות ומאוד בעד הסיפור ומאוד בעד כל מה שזה מייצר והאייפ וזה. אבל הצד השני זה, זה, זה העניין הגיאופוליטי וכל השיט הזה שכאילו... אז זה מאוד מוזר, זה מאוד מוזר להיות אוהד עם דיסוננס. סתם כאילו, זה משהו. אבל בסדר, כאילו, אתה יודע.
וזו הייתה פינת עבר של עידן קוקה.
כן, לא הכרזנו על זה, אבל אתה יודע מה, בוא, אני רוצה לספר, לדבר על עוד איזה משהו.
כן.
בוא נדבר רגע על איתי שכטר.
זה רגשות מעורבים בשבילי יותר מלדבר על לעוד את איראן או את ערב הסעודית.
אני אגיד לך למה. זה שחקן, זה שחקן שאולי הוא קיבל כמות כללות מכל כך הרבה אוהדים בארץ. באמת. גם ממני ביציאה הוא קיבל, הוא חטף. באמת. כי אין מה לעשות, זה שחקן שקשה, קשה לאכול אותו. אבל מבחינה מה שהוא עשה בכאן, ליוק מבריק.
כן. טלוויזיה היא בידור. תמיד צריך לזכור את זה. הנה, אני מביא פה אנקדוטות מתואר בתקשורת, כן? מה הוצאתי מהתואר הזה? טלוויזיה היא קודם כל בידור. איתי שכטר הוא אדם מאוד מבדר. עם זה אי אפשר להתווכח גם על המגרש. הוא גם פרשן לא רע. ואני חושב שיש מקום באופן כללי לשלב יותר את הקולות של הכדורגלנים, כי אני חושב שאנחנו נופתע לגלות כמה מהם הם אינטליגנטים ויכולים גם במהלך שנות הקריירה שלהם ולא בכך בפנסיה לתת לנו פנינים. ויותר מזה, אם נשווה את זה רגע לתקשורת באנגליה, שאומנם לא משלבת שחקנים, שחקני הווה, אלא רק שחקנים שפרשו אגדות למיניהם, אתה יודע, ג'יימי קארגר, גארי נבי למיניהם. אנחנו לא עושים מספיק כבוד לכדורגלני עבר בטלוויזיה, כי יש לנו איזה שהם כיסאות שהם כבר מלאים במשך שנים ארוכות, אתה יודע, ולא מתחלפים כל כך, לא מרעננים מי יודע מה. ואני בסופו של יום חושב ש... אתה יודע, לא משנה, סנטה, לא סנטה, הנה, אנחנו מדברים פה על רגשות מעורבים. כן עבר למכבי,
לא,
כן עשה ככה, הבקיע נגדנו.
סנטי אותו נטו בגלל דברים
צוללן,
שהוא עושה במגרש.
אתה, כאילו, יכול לא הולך... אתה יכול להגיד אלף ואחד דברים.
אבל גם... זה רגש, זה רגש, אני רק אומר, זה רגש לג'יט. כן. כאילו, זה רגש לג'יט.
זה לא, זה בסדר. מה, אלן שירר...
לא לאור שחקן של יריב.
אלן שירר, לא יכלו לו דברים קשים במועדי סנדרלנד, או לא יודע מה... נביל, קארגר, בדיחות של אוהדי ליברפול ויונייטד כל הזמן, כל הזמן, כאילו זה, זה, זה זורם נונסטופ. אנחנו צריכים לכבד יותר כדורגלנים אחרי שהם פורשים, או אני לא אקרא לזה לכבד, אלא זאת אומרת לדעת שהם כל לא רע כפרשן, כמי שיודע את המשחק, ולא בכך ללכת רק לזקני השבט. לדעתי זה מהלך מבורך. אתה יודע, אתה שומע גם את אוזן בכל מקום אפשרי, הוא כבר, הוא דור אחד מעל השחקני עבר של הרגע, אתה יודע. אוזן, אמרי אפקס, זה כבר עשור ומעלה, אבל כאילו, אתה רואה שיש אינטליגנטים שיודעים גם את המשחק, גם את ה, אולי את רמת האימון במובן מסוים, מבינים את המשחק גם מהצד, וגם ממקום של צוות מקצועי, בוא נאמר. ואין שום סיבה שזה לא יהיה קבוע, ושפו לשכטר על מה שהוא עשה, כי זה מוסיף צבע שאף פרשן באולפנים עד עכשיו לא הוסיף, וחבל שהוא לא ממשיך עד סוף הטורניר, ברור למה, אבל...
אתה יודע מי אמור להחליף אותו?
לא, מי?
דקל קיינן.
נגיד, עוד תירוף מוחלט, מי שרואה בטוויטר יודע.
מה זאת אומרת? בוא, מי שלא רואה.
כוכב, באמת, כאילו, כוכב של טלוויזיה. אתה יודע את מי הייתי רוצה, אם כבר, אפרופו, בוא נשמור על קו באר שבע, עם מליקסון. באמת, מליקסון לאולפן.
תשמע, זה היה יכול להיות, אם מליקסון חוזר עכשיו לאימונים בבאר שבע יחד עם שכטר, כן, אבל אם זה לא, אם לא היה, קל, אחי. קל, קל. ודרך אגב, אני כאילו, דקל קיינן הרי היה אמור לטוס, ולא יודע, כל מיני עניינים בירוקרטיים, וזה לא, זה לא קורה בסופו של דבר. אני לא יודע מה, אני הגבתי לו בציוץ, אם הוא לפחות לא טס, לפחות שיבוא לפודקאסט, אבל אולי זה...
קריאה.
אולי הוא, מליקסון.
בין השורות, שכטר. אתה קורא לו.
ניטאי, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה, תענו כרגיל.
אנחנו סיימנו. לא הקלטנו היום בקוקפיט, הקלטנו מרחוק, אבל זה מספיק טוב, אתם יודעים, אתם מוזמנים כמובן לעקוב, לשתף, ויאללה, איך אמרו גדולים מאיתנו? תבלו, יאללה ביי.